שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 395, תחנת החלל מיר, שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
מאז שנות ה-50 של המאה ה-20 התחרו ברית המועצות וארצות הברית זו בזו במה שכונה מרוץ החלל. כל אחת מהמעצמות ניסתה להוכיח את עליונותה הטכנולוגית, המוסרית והכלכלית באמצעות הישגיה בחקר החלל. נחיתתה המוצלחת על אדמת הירח של אפולו 11 ב-20 ביולי 1969 הייתה הישג חשוב לארצות הברית. בברית המועצות חיפשו אתגר שיחזיר להם חלק מהיוקרה שעבדה להם. האתגר בו בחו הרוסים היה הקמתה של תחנת חלל. תחנת חלל היא מעין מבנה חצי קבוע, מאפשר שהייה ארוכה יותר בחלל מאשר אפשרית בחללית, כמו אפולו או אפילו מעבורת חלל. אם חללית היא כמו ספינה שיוצאת להפלגות קצרות, אז תחנת חלל היא כמו אסדה שאפשר לחיות עליה חודשים ואף שנים.
פרוויה זדאצ'ה.
תחנת החלל הראשונה ששיגרה ברית המועצות הייתה סלוט 1 באפריל 1971. סלוט פירושה זיקוקים ברוסית. סלוט 1 שוגרה כשהיא ריקה מאדם, ושלושה ימים מאוחר יותר המריאה החללית סויוז 10 ועליה שלושה קוסמונאוטים שהיו אמורים להיות דייריה הראשונים של תחנת החלל. אחרי מסע בין 24 שעות, התקרבה סויוז 10 אל סלוט 1 והתכוננה להגון אליה. קל לשער את ההתרגשות שחשו הקוסמונאוטים באותם הרגעים בבואם לעשות היסטוריה ולפתוח דף חדש בתולדות הקדמה האנושית. אבל תקלה במערכת ההגינה האוטומטית מנעה הצמדה מושלמת של שתי החלליות. רווח של 90 מילימטר בלבד הפריד בין סויוז וסלוט, אבל הרווח הזעיר הספיק מכדי למנוע מהקוסמונאוטים לפתוח את הדלת שמחברת ביניהם. אחרי 5 שעות של ניסיונות חוזרים ונשנים לפתור את הבעיה, לא נותרה לקוסמונאוטים ברירה אלא להרים ידיים. הם הסתובבו וחזרו לכדור הארץ. צוות נוסף שהמרים מאוחר יותר הצליח בסופו של דבר לפתוח את הדלת העיקשת, אבל סיפורה של סלוט אחת ממחיש בצורה ברורה לדעתי את האתגר הטכנולוגי האדיר שבשיגור תחנת חלל ותפעולה. החלל החיצון על הוואקום והטמפרטורות הקיצוניות ששוררות בו הוא סביבה כה עוינת לבני אדם ולטכנולוגיה האנושית, עד שאפילו פעולה פשוטה כמו פתיחת דלת היא לא טריוויאלית כלל וכלל. סיפורה של סלוט אחת מעניק לנו נקודת ייחוס בבואנו לספר את סיפורה של תחנת החלל מיר, ביתם של עשרות אסטרונאוטים במשך 15 שנים רצופות. מיר שרדה לא רק תנאי סביבה קשים ותאונות מסמרות שיער, אלא גם תמורות פוליטיות וחברתיות קיצוניות בכדור הארץ. סלוט אחת הייתה מה שמכונה תחנת חלל מהדור הראשון. היא שוגרה כשעליה כל ההספקה והציוד הדרוש לה, וכשעזל הציוד סיימה גם תחנת החלל את חייה. סלוט 6 ו-7 היו תחנות חלל מהדור השני. היו להם שתי נקודות עגינה, אחת לחללית שהביאה והחזירה את האסטרונאוטים, ואחרת לחלליות בלתי מאוישות שהביאו אספקה שוטפת של ציוד, מים ומזון. גם לאמריקנים הייתה תחנת חלל משלהם, סקיילאב, מעבדה בשמיים. התחנה שוגרה בשנת 1973 והייתה על הנייר שוות ערך מבחינה טכנולוגית לסלוט 6 ו-7. לרוע המזל, כבר מימיה הראשונים סבלה סקיילאב מתקלות טכניות רבות באספקת החשמל ובנקודות ההגינה שלה, והאמריקנים, המנצחים במרוץ לירח, מצאו את עצמם מפגרים באופן ניכר אחר ברית המועצות בכל הקשור לשהות ארוכה בחלל. מיר הייתה קפיצת מדרגה טכנולוגית. היא תוכננה מראש להיות מודולרית, דהיינו ניתנת להרחבה באופן הדרגתי באמצעות מודולים שישוגרו בנפרד זה מזה. לגישה הזו יתרונות רבים. למשל, כל מודול יכול להיות מתוכנן באופן אופטימלי למילוי משימה ספציפית, כמו ניסויים מדעיים, תקשורת, אספקת אנרגיה וכדומה. יתרון נוסף הוא שאפשר לשגר כל מודול בנפרד במקום את כל התחנה בבת אחת, כך שרקטת השיגור יכולה להיות קטנה וזולה יחסית. המודול הראשון של מיר, המכונה בלוק הבסיס, עזב את כדור הארץ ב-1986. שני מודולים נוספים הצטרפו עליו בשנים 1989 ו-1990. לקראת סוף ימיה הייתה מיר מורכבת משבעה מודולים שונים שחוברו בזוויות שונות ומשונות זה לזה, ונראתה קצת כמו צעצוע שהרכיב ילד לא מוכשר במיוחד, או ילד יצירתי ובעל מחשבה מקורית אם מדובר באחד הילדים שלי כמובן. שיגור תחנת חלל למסלול סביב כדור הארץ הוא עסק יקר. מיר בפרט עלתה לרוסים למעלה מ-4 מיליארדי דולרים. מדוע השקיעה ברית המועצות כסף רב כל כך בתחנת חלל, במקום נאמר לשגר מספר רב יותר של חלליות רגילות, כאלה ששוהות בחלל מספר ימים ואז חוזרות לכדור הארץ? חלק מהתשובה היא, כפי שאפשר לשער, פטריוטיות לאומית. ברית המועצות הייתה גאה מאוד בתחנת החלל המתקדמת שלה, והזמינה מדינות רבות, בעיקר את בעלות בריתה כמובן, לשלוח אליה קוסמונאוטים. כך למשל שלחו סוריה ואפגניסטן את הקוסמונאוטים הראשונים שלהם למיר עוד בשנים 1987 ו-1988, יותר מ-15 שנה לפני שאילן רמון שלנו המריא על סיפון מעבורת החלל קולומביה. מבחינה מעשית יותר, בתחנת חלל אפשר לבצע ניסויים מדעיים שאי אפשר לבצעם בכדור הארץ או אפילו באמצעות חללית. נפילה חופשית היא תחושת היעדר כוח המשיכה שנוצרת כשאנחנו נופלים בתאוצה השווה לתאוצת כוח המשיכה שמפעיל עלינו כדור הארץ. כמעט כולנו חווינו בהזדמנות זו או אחרת מצב של נפילה חופשית, למשל בזמן קפיצה למים ממקפצה גבוהה או בנסיעה ברכבת הרים. תופעות רבות, מהתנהגות של בעלי חיים וצמחים ועד תהליכים כימיים, מתרחשות באופן שונה לחלוטין בתנאי נפילה חופשית מאשר בכוח משיכה רגיל, ולמחקרים בתחום הזה עשויות להיות השלכות מעניינות ובלתי צפויות. אבל מטבע הדברים, על כדור הארץ אפשר ליצור את התנאים של נפילה חופשית בזמן מוגבל בלבד, שניות עד דקות לכל היותר. בחללית הנעה סביב כדור הארץ עם זאת, נפילה חופשית היא מצב קבוע. כוח הכבידה מושך את החללית אל עבר הקרקע, אבל מהירות תנועתה האופקית, במקביל לקרקע, גדולה מספיק כדי שקצב הנפילה ישתווה לכימור הטבעי של כדור הארץ. או במילים אחרות, החללית כל הזמן מפספסת את הקרקע ולכן ממשיכה ליפול. האסטרונאוטים וכל ציודם נמצאים כל הזמן בנפילה חופשית ומרחפים בתוך החללית כפי שראינו בסרטונים אינספור. אבל חללית, כפי שציינתי קודם, יכולה לשהות בחלל זמן מוגבל בלבד, לפני שהספקת החמצן והמזון שבה אוזלת. ולכן גם הניסויים שניתן לערוך בה מוגבלים בזמן. תחנת חלל חובה את אותו מצב בדיוק של נפילה חופשית, אבל העובדה שהיא מסוגלת לשהות במסלול סביב כדור הארץ במשך חודשים ואף שנים, פותחת בפני החוקרים הזדמנויות מרתקות למחקרים מדעיים ארוכי טווח. למשל, ניסויים שנעשו בלוויינים וחלליות עוד לפני תקופתה של מיר, הראו שלהיעדר כוח משיכה יש השפעה שלילית על סוגי צמחים רבים. הצמח מצליח לנבוט ולגדול, אבל מערכת הרבייה שלו מפסיקה לתפקד. הוא לא מסוגל ליצור פרחים או זרעים. הקוסמונאוטים במיר גידלו מינים רבים של צמחים, מחיטה ועד ג'ינסנג, במטרה לבחון אם הבעיה במערכת הרבייה נובעת מתנאי היעדר כוח המשיכה או מתנאים לא נאותים אחרים כמו עברור לקוי או חוסר בחומרי מזון. הסיבה העקרונית לקשיי הצמחים להתרבות בחלל עדיין לא מובנת במלואה, אבל היו במיר כמה הצלחות משמעותיות. כמו למשל, הפעם הראשונה שבה הצליחו הקוסמונאוטים לגדל צמח, ברוקלי במקרה הזה, ואז להשתמש בזרע ממנו כדי להנביט צמח חדש. תחומי מחקר נוספים היו הנדסת חומרים, תצפיות אטמוספריות וגיאוגרפיות, מדידת קרינה קוסמית ועוד. אף אחד מהמחקרים האלה ככל הידוע לי לא הביא לפריצת דרך מדעית דרמטית, אבל אין משמעות הדבר שהם לא היו מועילים. מעבר לידע ולנתונים שנצברו, הניסויים גם עודדו שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות רבות ברחבי העולם, והעניקו למדענים רבים, בעיקר ברוסיה, אבל גם באירופה ובארצות הברית, ניסיון חשוב בתחומים רבים של חקר החלל, ניסיון שקשה לצבור בכל דרך אחרת. יתרון נוסף בהשקעה בתחנת חלל, ואולי המשמעותי מכולם בטווח הארוך, הוא שהיא משמשת כקרש קפיצה אל מה שיהיה ככל הנראה השלב הבא בהתפתחות האנושית. התיישבות במערכת השמש ואולי בגלקסיה כולה. אם לא תתכונן לה בעתיד מהפכות אדירות בידע האנושי, סביר להניח שטיסה אל כוכבי לכת אחרים במערכת השמש תהיה עניין ממושך. אפילו טיסה אל מאדים, כוכב הלכת הקרוב ביותר אלינו, עשויה לארוך חודשים ארוכים. תחנת חלל היא חזרה גנרלית לטיסת חלל ממושכת שכזו. בפרט, באמצעות שהייה ארוכה בתחנת חלל, נוכל לבחון כיצד מתמודד הגוף האנושי עם שהייה ארוכה בנפילה חופשית. נפילה חופשית אינה כמובן מצב טבעי עבור בני אדם. למשל, איבר שיווי המשקל באוזן הפנימית מדווח למוח שהגוף נמצא בנפילה, בעוד שהעיניים מעבירות תמונה קבועה בתוך החללית. הסתירה הזו מביאה למחלת תנועה שמזכירה מאוד מחלת ים. אסטרונאוטים רבים חשים בחילות וסחרחורות קשות. המחלה נעלמת בדרך כלל בתוך ימים ספורים כשהמוח מצליח להסתגל למצב הקיים. תופעה פיזיולוגית מוכרת נוספת היא זו המכונה רגלי ציפור ופנים נפוחות. בכדור הארץ נוזלי הגוף נוטים להצטבר בגפיים התחתונות. אנלוגיה טובה למצב הזה היא בלון מלא במים שנמתח כלפי מטה תחת כובד משקלו. בנפילה חופשית אין לדם סיבה טובה להצטבר ברגליים דווקא, והוא ממלא גם את כלי הדם והחללים בראש ובפלג הגוף העליון. הפנים מתמלאות ומתנפחות, בעוד שהרגליים נעשות דקות ורזות יותר, ומכאן השם רגלי ציפור. גם התופעה הזו נעלמת כעבור מספר ימים, כשהגוף מפצה על עודף הנוזלים בפלג הגוף העליון, בהפרשה מוגברת של נוזלים דרך השתן, עד שכמות הנוזלים חוזרת לאיזון סביר. מרבית השינויים הפיזיולוגיים שמתחוללים בגופנו עקב שהייה ארוכה בנפילה חופשית הם הפיכים, ולאחר החזרה לכדור הארץ הגוף ישוב למצבו המקורי כעבור כמה ימי מנוחה טובים. יוצא דופן מבחינה זו היא תופעת איבוד מסת עצם, תופעה שעשויה לגרום לנזקים ארוכי טווח ואפילו לסכנת חיים של ממש. אנחנו רגילים לחשוב על עצמות גופנו כקבועות ובלתי משתנות, אבל לא כך הדבר. קיימים שני סוגים של תאי עצם. הסוג האחד, אוסטאובלסטים, בונה את העצם ללא הרף. הסוג האחר, אוסטאוקלסטים, מפרק אותה. שני סוגי התאים פועלים במקביל זה לזה, כך שנוצר שיווי משקל יציב ומסת העצמות נותרת קבועה. בנפילה חופשית עם זאת, שיווי משקל הזה מופר. מסיבה בלתי ידועה, התאים הבונים את העצם מעטים את פעולתם, בעוד שהתאים שמפרקים את העצם ממשיכים לעשות כן באותו הקצב. התוצאה היא היבוד הדרגתי של מסת העצם שמזכיר מאוד את מחלת האוסטאופורוזיס הנפוצה אצל אנשים מבוגרים ונשים בגיל הבלוט. אבל בעוד שאדם מבוגר מאבד 1.5% ממסת העצם שלו בשנה, אסטרונאוט בנפילה חופשית מאבד 1.5% בחודש. בטיסות חלל קצרות בנות שבועות ספורים, איבוד מסת העצם הוא לא בעיה חמורה והגוף חוזר לאיתנו לאחר שבא אל כדור הארץ. טיסה לכוכבי לכת אחרים, כאמור, עשויה לאורך חודשים ושנים. כשיגיעו האסטרונאוטים ליעדם, עצמותיהם עלולות להיות כה פריחות ושבירות, עד שכל מכה עלולה לגרום לסדקים ושברים מסוכנים ולמנוע מהם לבצע את המשימה שלמעלה נשלחו. במילים אחרות, מציאת דרך למנוע או להאט את קצב איבוד מסת העצם היא צעד הכרחי בדרך לכיבוש החלל. הקוסמונאוטים של מיר בילו בחלק מהמקרים חודשים ארוכים בחלל. ולרי פוליאקוב, לדוגמה, מחזיק בשיא העולמי הנוכחי של שהייה בחלל, 437 ימים רצופים במיר. השהות הארוכה בתנאי נפילה חופשית אפשרה למדענים לבחון טכניקות שונות להתמודדות מול איבוד מסת העצם והחלשות השרירים. למשל, הקוסמונאוטים לבשו חליפות אלסטיות מיוחדות, נטלו תוספי מזון ותרופות ניסיוניות והתעמלו שעתיים עד 4 שעות בכל יום במכשירי אופניים וריצה כשהם קשורים בחבלי בנג'י. המחקרים בנושא הזה ממשיכים גם כיום על אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, אבל נכון לעכשיו לא נמצא פתרון לבעיה. החוקרים מקווים שפריצה דרך, אם תהיה כזו, תסייע גם לחולי האוסטאופורוזיס על כדור הארץ. למעלה מ-100 קוסמונאוטים ביקרו במיר במהלך 15 שנותיה, אבל סביר להניח שהמפורסם והמוכר מביניהם הוא סרגי קריקליוב. קריקליוב החל את הקריירה כמהנדס מכונות בתעשיית החלל הסובייטית, אבל ב-1985 נבחר להיות קוסמונאוט. הוא ביקר במיר בפעם הראשונה ב-1988 ושהה בה כמעט חצי שנה. בשנת 1991 התקרבה מיר לסוף אורך חייה המתוכנן, 5 שנים, אבל בפועל מצבה הטכני היה טוב מספיק כדי להמשיך ולהפעיל אותה. קריקליוב התנדב למשימה נוספת, ובמאי 1991 המריא בשנית לתחנת החלל. כשעזב קריקליוב את אדמת ברית המועצות, האימפריה הסובייטית האדירה כבר הייתה בעיצומם של זעזועים פנימיים קשים. כוחו הפוליטי של מיכאל גורבצ'וב הלך ודאך, בוריס ילצין סחף אחריו את דעת הקהל, וברפובליקות הבלטיות נשמעו יותר ויותר קולות שקראו למרד בשלטון המרכזי. קריקליוב היה אמור לחזור לכדור הארץ כעבור 5 חודשים, אבל לחץ שהפעילה קזחסטן על סוכנות החלל הרוסית הביא לשינוי בתוכנית. הקזחים דרשו לעלות קוסמונאוט ממוצא קזחי אל תחנת החלל ולא הסכימו להתפשר. כיוון שכל ההמראות לחלל והנחיתות נעשו מקזחסטן, לרוסים לא הייתה ברירה. הם החליפו את אחד הקוסמונאוטים של סויוז 13, החללית שעמדה להמריא למיר, בקוסמונאוט קזחי. לרוע המזל, הקזחי לא הספיק לעבור הכשרה מתאימה לשהייה ארוכה בתחנת חלל, וקריקליוב מתבקש להישאר במיר לתקופה נוספת, בליווי קוסמונאוט נוסף בשם אלכסנדר וולקוב. 5 חודשים לאחר מכן, ב-26 בדצמבר, התפרקה ברית המועצות. באופן טבעי, היו עיניים רבות נשואות השמיימה אל מיר ושני הקוסמונאוטים שבה. רבים במערב חששו שבמהומה ובאי הסדר ששררו באימפריה המתפוררת, מיר תשכח ותינטש. הקוסמונאוטים תלויים לחלוטין באספקה שוטפת של מים, אוויר ומזון באמצעות חלליות אספקה מסוג פרוגרס, וקשה היה להאמין שמישהו ברוסיה מסוגל לארגן שיגור של חללית אספקה במצב העניינים הנוכחי. בעצם העובדה שקריקליוב נשאר במיר במקום לחזור ארצה העצימה את התחושה שהוא ועמיתו ננטשו במסלול סביב כדור הארץ. אבל בפועל, קריקליוב וולקוב לא ננטשו ומעולם לא עמדו בסכנה. סוכנות החלל הרוסית המשיכה לתפקד באופן מעורר הערכה והתכנונים לשיגור הצוות המחליף לא הופסקו. נוסף על כך, במיר הייתה תמיד סירת הצלה. חללית מדגם סויוז שהייתה אגונה לתחנת החלל ובעזרתה היו יכולים הקוסמונאוטים לשוב לכדור הארץ בכל רגע שירצו בכך. קריקליוב סיפר מאוחר יותר שעקב בעניין רב אחר נעשה על הקרקע, אבל לרגע לא חשש לגורלו. במרץ 1992 שוגרה החללית ועליה הצוות המחליף, וקריקליוב וולקוב שבו ארצה. העולם שאליו חזרו היה שונה מאוד מזה שעזבו. ברית המועצות נעלמה, קזחסטן שממנה המריאו הפכה למדינה עצמאית, ואפילו עיר מולדתו של קריקליו, לנינגרד, שינתה את שמה בחזרה לסנט פטרסבורג. קריקליו וולקוב עדיין נשאו את סמליה של ברית המועצות על מדיהם, ובכיסי חליפותיהם היו עדיין כרטיסי החבר שלהם במפלגה הקומוניסטית. הם נכנסו להיסטוריה בתור האזרחים האחרונים של ברית המועצות. סרגי קריקליוב המשיך לעשות חיל. הוא המריא לחלל עוד 4 פעמים, ומחזיק בתואר האדם ששהה הכי הרבה זמן בחלל. 803 ימים ב6 טיסות שונות. מיר המשיכה להיות מאוישת ברציפות ולקבל אספקה באופן שוטף. אבל למרות שריחפה בגובה 300 קילומטרים מעל הקרקע, מיר לא הצליחה להתחמק מירידת האדמה שהתחוללה מתחתיה. התפרקותה של ברית המועצות פתחה חלון הזדמנויות לשיתוף פעולה מעניין בין סוכנות החלל של ארצות הברית ורוסיה. האמריקנים רצו לצבור ניסיון בשהייה ארוכה בחלל כהכנה להקמתה של תחנת החלל הבינלאומית שהייתה אמורה להמריא בסוף שנות ה-90. הרוסים מצידם היו זקוקים באופן נואש למימון. בשנת 1992 חתמו הנשיאים ג'ורג' בוש האב ובוריס ילצין על הסכם שיתוף פעולה. אסטרונאוטים אמריקנים הצטרפו לקוסמונאוטים על מיר תמורת כמה מאות מיליוני דולרים שעברו לסוכנות החלל הרוסית. שיתוף הפעולה החדש היה הצלחה גדולה. מעברות החלל עגנו במיר והמימון האמריקני סייע לרוסים לשגר לחלל עוד 4 מודולים חדשים ולהגדיל את מיר באופן משמעותי. עבור מי שגדלו בעידן המלחמה הקרה, התמונות של מעבורת אמריקנית מרחפת מעל כדור הארץ לצד תחנת חלל רוסית היו מדהימות ומעוררות תקווה והדגימו טוב יותר מכל חוזה דיפלומטי את השינוי שחל ביחס שבין המעצמות. אך את הזמן אי אפשר לעצור, והשנים שחלפו החלו נותנות את אותותיהן בתחנת החלל המזדקנת. הפאנלים הסולריים שסיפקו את האנרגיה החשמלית הלכו ואיבדו מיעילותם בהדרגה, ותקלות אקראיות נתגלו במחשבים ובמכשירים השונים. מעבר לכך, מיר הייתה כמו ספינה קטנה וצפופה שלא נכנסה לנמל ולא עברה ניקיון יסודי מזה למעלה מעשור על כל המשמעויות ההיגייניות הנובעות מכך. ג'רי לינינג'ר הגיע למיר בינואר 1997. לינינג'ר היה האסטרונאוט האמריקני הרביעי בתחנת החלל והצטרף לשני קוסמונאוטים שבאותה העת כבר שהו בה מספר חודשים. ברעיונות ובספר שכתב, תיאר לינינג'ר את ריח האוויר במיר, צחנה של עובש ופטריות. איש לא הופתע מכך. כשאנחנו מדברים על סכנות ואתגרים שקשורים לחיים בתחנת חלל, אנחנו חושבים בדרך כלל על השפעותיה המזיקות של קרינה קוסמית או עיבוד מסת העצמות שהזכרתי קודם. אבל לא רבים מודעים לסכנות שנובעות מזיהום פטרייתי. תחב ועובש שמביאים את האסטרונאוטים מכדור הארץ מוצאים להם בית בפינות חבויות מאחורי צינורות ופאנלים אלקטרונים וגדלים ללא הפרעה במשך שנים. הפטריות הזהירות חודרות לסדקים זהירים ומרחיבות אותם, מעקלות פלסטיקים ומחלישות מתכות. כיוון שאי אפשר להברר את התחנה או לפרק את הציוד ולנקות אותה באופן יסודי, הנזק המצטבר כתוצאה מתחב עלול להיות משמעותי. לינינג'ר, רופא בהכשרתו, עקב אחרי בריאות חברי הצוות ולא ראה עדויות לנזק רפואי כתוצאה מהזיהום הפטרייתי, אבל הוא הודע שהיו פינות חשוכות בתחנת החלל שאף אחד לא רצה לדחוף את ידיו אליהן. בפברואר 1997, מספר שבועות לאחר הגעתו של לינינג'ר למיר, עגנה בתחנה החללית סויוז 25. מהחללית ירדו 3 קוסמונאוטים ששניים מתוכם, אלכסנדר לזוטקין וווסילי ציביליאב, היו אמורים להחליף את הקוסמונאוטים הנוכחיים ולהישאר עם ג'רי מספר חודשים. למשך שבועיים עירכה מיר גם את הצוות היוצא וגם את הצוות הנכנס, 6 קוסמונאוטים בסך הכל. ה-24 בפברואר היה יום חג, יום הצבא הרוסי, וששת הקוסמונאוטים חגגו בארוחת ערב עשירה שכללה מאכלים נדירים למדי בתחנת החלל, כמו קוויאר, נקניקיות וגבינות. הם שרו, ניגנו בגיטרה, סיפרו בדיחות והעבירו ערב מהנה במיוחד. מיר תוכננה לאכלס 3 קוסמונאוטים באופן שוטף, וגם מתקני מחזור החמצן שלה היו מסוגלים לספק חמצן ל3 בני אדם בלבד. 6 קוסמונאוטים צוחקים ושרים היוו עומס חריג על אספקת החמצן הרגילה, ובשלב מסוים הרגישו הקוסמונאוטים שרמות החמצן באוויר החלו לרדת. זו לא הייתה התרחשות חריגה על מיר בתקופות של החלפת צוותים, ובדיוק לשם כך הותקן בתחנה גנרטור גיבוי שייצר חמצן בכמות רבה יותר. ייצור החמצן נעשה על ידי הכנסה של מעין קסטה ובה תרכובת כימית לתוך תנור מיוחד. חימום התרכובת לטמפרטורה של כ-700 מעלות צלזיוס הביא לפירוקה ולשחרור אטומי חמצן שהיו כלואים בה. הקוסמונאוט אלכסנדר לזוטקין עזב את שולחן ארוחת הערב וריחף על המסדרון שבו היה מותקן גנרטור הגיבוי. הוא נטל קסטה חדשה מהארון, הכניס אותה לתוך הגנרטור וסובב את ידית ההפעלה. זו הייתה פעולה שגרתית לחלוטין, שבוצעה לפחות 2,000 פעם, אם לא יותר, במהלך השנים שחלפו. אבל כשפנה לזוטקין לחזור אל שולחן ארוחת הערב, שמע מאחוריו צליל לחישה לא מוכר. הוא הסתובב על כפותיו וקפה במקום. סילון אדיר של להבות, הר געש קטן, כפי שתיאר זאת מאוחר יותר, פרץ מתוך הגנרטור. מתכת נוזלית ורותחת ניתחה על הקיר הנגדי של המסדרון. שריפה בתוך מבנה סגור, כמו תחנת חלל, מסוכנת בהרבה משריפה דומה פני כדור הארץ, שכן לעשן הסמיך ולאוויר החם אין לאן לברוח, והלהבות עלולות לחלות את כל החמצן שבאוויר בתוך דקות ספורות. באופן אישי, כמי שערך אין ספור תרגילי כיבוי שריפות בתוך ספינות של חיל הים, אני נדהמתי ממש לגלות שהקוסמונאוטים בתחנת החלל מיר מעולם לא ערכו תרגילי כיבוי שריפה. חלק מהסיבה הייתה תכנון לקוי של מטפי הכיבוי שהותקנו על קירות התחנה, תכנון לקוי שמנע מהקוסמונאוטים להשתמש בהם לצרכי תרגול. המטפים תוכננו כך שברגע שנותקו ממקומם, התחולל בתוכם תהליכי מכלשהו שהפך אותם לחסרי תועלת כעבור 3 חודשים בלבד. כצפוי, חוסר המוכנות היה באורחיהם של הקוסמונאוטים ברגעים הרי גורל אלה. לזוטקין ניסה לחבות את האש באמצעות מגבת רטובה, אבל בתוך שניות כל המסדרון היה אפוף באשן סמיך. שאר הקוסמונאוטים נאבקו לחבוש את מסכות האשן שלהן שחלקן לא היו תקינות. גם חלק מהמטפים היו עדיין מובטחים לקירות כשהיו ברגעי המראה לחלל ואי אפשר היה לשחרר אותם. הלהבות, שאורכן היה בין 0.5 מטר למטר, לכחו ממש את קירות התחנה. שתי חלליות סויוז היו אגונות למיר באותו הזמן ושימשו כסירות הצלה לעת חירום. לרוע המזל, האש פרצה במסדרון שהוליך אל אחת משתי החלליות ומנעה את הגישה אליה. המשמעות הייתה שבמקרה הטוב רק 3 קוסמונאוטים יצליחו להימלט בחזרה אל כדור הארץ ו3 יישארו למות בתחנת החלל. למרבה המזל, הקוסמונאוטים הצליחו לפתוח 3 מטפים והשתלטו על הלהבות לפני שהתפשטו לשאר התחנה. אשן סמיך מילא את התחנה במשך שעות ארוכות עד שמערכת מחזור האוויר הצליחה לסנן אותו לחלוטין. בסוכנות החלל הרוסית קיבלו את הדיווחים על מה שהרה במיר, אבל כלפי חוץ שידרו אווירה של עסקים כרגיל. בדיווחים שהועברו לנאסא אודות האירוע, תוארה השריפה כאש קטנה שקובטה בתוך כמה עשרות שניות. רק כאשר שוחח ג'רי לינינג'ר עם מנהליו באופן ישיר, הבינו בנאסא עד כמה באמת הייתה קרובה תחנת החלל לאסון מחריד. בלחץ האמריקנים נערכה חקירה מקיפה ונתגלתה הסיבה לתקלה בגנרטור החמצן. העובדים במפעל הייצור עבדו עם כפפות לייטקס גמישות כדי להגן על ידיהם מפני התרכובת הכימית. פיסת לייטקס מצאה את דרכה אל תוך אחת הקסטות ובזמן החימום שיבשה את התגובה הכימית והפכה אותה לבלתי יציבה. נהלי בטיחות והבטחת איכות חדשים הוכנסו לתוקף במפעל הייצור ובנאסא קיוו שבכך נסתיימו צרותיה של מיר. הם טעו. חודשים ספורים חלפו. ג'רי לינינג'ר עזב את מיר והחליף אותו האסטרונאוט האמריקני מייקל פולי. עם פולי היו במיר אלכסנדר לזוטקין וווסילי ציביליאב, הקוסמונאוטים ששהו בה גם בזמן השריפה. בשנות ה-90 היה מצבה הכלכלי של רוסיה קשה ביותר, וגם הכסף שהזרימו האמריקנים לא הספיק כדי לפתור את בעיות התקציב של סוכנות החלל הרוסית. חללית ההספקה מדגם פרוגרס הייתה חללית בלתי מאוישת שאחת לכמה חודשים עגנה בתחנת החלל והביאה עם ההספקה מכדור הארץ. פרוגרס הייתה מצוידת במערכת אוטומטית שאפשרה לה להגון בתחנת החלל באופן עצמאי וללא התערבות אנושית. אבל המערכת הזו יוצרה באוקראינה, והאוקראינים דרשו תמורתה כסף רב. בסוכנות החלל הרוסית החליטו להחליף את המערכת האוטומטית במערכת להגינה ידנית בשם טורו, שהייתה מערכת זולה יותר. טורו אפשרה לקוסמונאוטים בתחנת החלל לנהוג בחללית הפרוגרס בשלט רחוק בזמן שהתקרבה אליהם. מצלמת וידאו שהייתה מותקנת על חללית ההספקה שידרה תמונות אל מסך בתחנת החלל, והמפעיל ניווט את החללית באמצעות ג'ויסטיקים, כמו במשחק וידאו. בתחילת יוני 1995 עגנה חללית פרוגרס בתחנת החלל. כתמיד, הקוסמונאוטים הוציאו מתוכה את הציוד שהביאה ומילאו אותה באשפה שהצטברה בתחנה בחודשים האחרונים. הפעם החליטו במרכז הבקרה לנצל את ההזדמנות ולבחון את מערכת ההגינה הידנית טורו לפני שפרוגרס תוחזר לכדור הארץ. הם הורו לציביליאב, מפקד התחנה, לנתק את פרוגרס ממיר, להטיס אותה בשלט רחוק למרחק של כמה קילומטרים, לסובב אותה בחזרה ואז להגון אותה מחדש בתחנת החלל. ציביליאב לא היה נלהב מהרעיון. מספר חודשים קודם לכן הוא ניסה לבצע את אותו התרגיל, אבל נתקל בקשיים רבים. תקלה טכנית השביטה את מצלמת הוידאו שעל חללית ההספקה, ובשילוב עם חוסר הניסיון שלו בתפעול המערכת הידנית, גרמה התקלה לכך שפרוגרס פספסה את תחנת החלל ולא הצליחה להגון. ציביליאב האמין שאסור לבצע את התרגיל המסוכן ללא הכנה מוקדמת ומקיפה, אבל אולי בשל אופיו או אופיה ההיררכי הנוקשה של המערכת הצבאית הסובייטית, הוא לא התעקש במיוחד מול מפקדיו ולא עמד על דעתו. התרגיל יצא לדרך. ציביליאב אחז בידיעות הניהוג של המערכת טורו והטיס את פרוגרס הרחק ממיר. לאחר מכן סובב אותה על צירה והחל מטיס אותה בחזרה אל עבר התחנה. הפעם מצלמת הוידאו שעל פרוגרס פעלה כשורה, אבל התמונות שהיא העבירה אל הצג שמול ציביליאב היו כמעט חסרות תועלת. פרוגרס צילמה את מיר מלמעלה על רקע כדור הארץ. ציביליאב התקשה להבחין בתחנת החלל על רקע העננים הלבנים שמתחתיה. הוא ביקש מלזוטקין שיביט החוצה דרך חלונות וידווח לו את מיקום החללית שמתקרבת. בהיעדר תמונת וידאו סבירה, ציביליאב לא העריך נכונה את מהירות התקרבותה של פרוגרס. לזוטקין צעק לו שהחללית מתקרבת מהר מדי. ציביליאב הפעיל את רקטות הבלימה של פרוגרס, אבל אלו כמעט ולא הייתה השפעה. לזוטקין צעק למייקל פולי, האסטרונאוט האמריקני, שיכין את צירת ההצלה לניתוק, וחזר להביט החוצה מהחלון על פרוגרס המתקרבת. ציטוט: צפיתי בגופה השחור והמנוקד של החללית חולף מתחתיי. התכופפתי כדי להביט מקרוב יותר, וברגע זה נשמעה חוותה אדירה, וכל התחנה רעדה. סוף ציטוט. פרוגרס פגעה באחד הפאנלים הסולריים של מיר, ואז ניצזה ופגעה בתחנה עצמה. נקודת הפגיעה הייתה במודול בשם ספקטר, שהכיל מערכות חשמל שסיפקו כמחצית מהספקת החשמל לתחנת החלל. שניות ספורות לאחר מכן נשמע בתחנה הצליל שכל קוסמונאוט מייחל שלא לשמע אותו לעולם, אזעקת לחץ אוויר נמוך. אבל גם בלי צלצולי האזעקה, הקוסמונאוטים הבינו מיד שהם בצרו. הם הרגישו באוזניהם את לחץ האוויר ההולך וקטן בכל רגע, וההסבר לכך היה ברור. חור נפער בתופן התחנה. כעת היו הקוסמונאוטים במרוץ כנגד השעון. היה להם לגלות את מקור הדליפה ולחסום אותה בתוך דקות ספורות. אם יחשלו, יהיה להם למהר לסירת ההצלה ולקוות שיספיקו למטוש את התחנה בזמן. לזוטקין ופולי זיהו את נקודת הפגיעה במודול ספקטר והחליטו לסגור את הפתח המוביל אליו ולנתק את המודול משאר התחנה. לרוע המזל, 18 כבלי חשמל עברו דרך הפתח ומנעו מהם לסגור את הדלת. בלית ברירה החליטו השניים לחתוך את הגבלים בו במקום מבלי אפילו לנתק את אספקת הזרם דרכם. תחת מטר של ניצוצות מסוכנים חתכו השניים את הגבלים והספיקו לסגור את הדלת לספקטר לפני שעזה להעביר בתחנה כולה. מצב החירום הראשוני טופל בהצלחה, אבל עבור הקוסמונאוטים זו הייתה רק ההתחלה. פקיעתה של פרוגרס במיר הכניסה את תחנת החלל לסחרור בלתי נשלט, שהביא לכך שגם הפאנלים הסולריים שלא נזוקו בהתנגשות כבר לא היו מכוונים אל השמש ולא סיפקו חשמל לתחנה. סוללות הגיבוי החזיקו מעמד כחצי שעה בלבד, ואז התרוקנו. תחנת חלל היא באופן עקרוני מקום רועש. בכל רגע נתון פועלים בתחנה אין ספור מכשירים, מזגנים ומתקנים שמזמזמים ומצפצפים. אך כעת, ללא הספקת החשמל, מיר הייתה שקטה. שקטה כמו קבר. מייקל פולי תיאר זאת כך. ציטוט: בתוך 20 עד 30 דקות מרגע ההתנגשות, כל פיסת ציוד בתחנה הפסיקה לעבוד. התחנה הייתה שקטה לגמרי. זו הייתה הרגשה משונה מאוד, להיות בתחנת חלל שאין בה שום קול פרט לנשימותיך שלך. ואז התחיל להיות לנו קר, מאוד מאוד קר. סוף ציטוט. מנותקים מתקשורת עם חדר הבקרה בכדור הארץ, הקוסמונאוטים היו מוכרחים למצוא דרך לעצור את הסיחור שבו הייתה נתונה מיר ולכוון את הפאנלים הסולריים בחזרה אל השמש. לרשותם היו רקטות הניהוג של חללית הסויוז שהייתה אגונה לתחנה, ושבעזרתם ניתן היה להשפיע על מהירות הסיבוב, אבל כמות הדלק שברקטות הייתה מוגבלת מאוד, ואם יבזבזו את כולו, לא יוכלו לנטוש את מיר ולחזור לכדור הארץ במידת הצורך. ללא מחשבים או מכשירי ניווט, הקוסמונאוטים לא ידעו מתי להפעיל את הרקטות ולמשך כמה זמן. בלית ברירה חזרו מייקל פולי ועמיתיו אל היסודות. כמו הימאים שהפליגו בסירות מפרשים לפני אלפי שנים, הקוסמונאוטים הציצו דרך חלונות התחנה אל הכוכבים וניסו לחשב את מהירות הסיחור וכיוונו באמצעות מתמטיקה בסיסית של בית ספר תיכון. לאחר כמה הפעלות שגויות של הרקטות, הצליחו לפסוף לבלום את הסיחור במידה מספקת כדי לאפשר לפאנלים לקלוט כמה דקות של אור שמש בכל הקפה של כדור הארץ, אחת לשעה וחצי. בעזרת אספקת החשמל החלקית, המשיכו הקוסמונאוטים להחזיר לחיים את מיר חלק אחר חלק. השלב הבא, לאחר חידוש הקשר עם חדר הבקרה על הקרקע, היה חידוש אספקת החשמל גם למודול בשם קוונט 2, מכיוון ששם היו השירותים. כעבור 30 שעות מפרחות ומתישות, חזרה מיר לחיים. מודול ספקטר עם זאת, נותר סגור ומנותק משאר התחנה לתמיד, והקוסמונאוטים יצאו בהמשך לכמה הליכות חלל במרכאות בתוך המודול המפונצ'ר, כדי לחלץ ממנו ציוד ולבחון את הנזק שנגרם לו. בקרי הטיסה במרכז החלל הרוסי האשימו את וסילי ציביליאב בתאונה ואפילו כנסו אותו והפחיתו ממשכורתו. הם טענו שציביליאב ביצע את תרגיל ההגינה של פרוגרס ברשלנות, פעל שלא על פי הנהלים ודילג על בדיקות חיוניות. הקוסמונאוטים מצידם היו משוכנעים שהרשלנות הייתה בצד של צוותי הקרקע. ההוראה לבצע את התרגיל ניתנה מבלי שהתאפשר לציביליאב לתרגל את מערכת הניהוג הידנית, ומבלי שאיש חישב באופן מפורט את המסלול הנכון ביותר לביצוע ההגינה. יהיה האשם בהתנגשות אשר יהיה, התאונה המסוכנת הזו סימנה את תחילת הסוף עבור מיר, תחנת חלל שכבר הייתה בת למעלה מ-10 שנים בזמן הזה. מעבר לסכנה ההולכת וגוברת שנשקפה לקוסמונאוטים בתחנת החלל המזדקנת, איום חדש על שלומה של מיר הופיע בדמותה של תחנת החלל הבינלאומית. תחנת החלל הבינלאומית הייתה מיזם משותף של סוכניות חלל מכמה מדינות, וביניהן גם ארצות הברית ורוסיה, וכל אחת מהן הייתה אמורה לתרום מתקציבה לפרויקט. לרוסיה, מדינה שהייתה בלאו הכי במצב כלכלי לא קל, פשוט לא היה מספיק כסף כדי לממן שתי תחנות חלל. בשנת 1998 הכריזה סוכנות החלל הרוסית שמיר תחזור לכדור הארץ ביוני 1999. ברוסיה היו אזרחים רבים שעדיין ראו במיר מקור לגאווה לאומית. הם ניסו למנוע את רוע הגזרה ולגייס תרומות מהציבור כדי להמשיך ולממן את הפעלת התחנה. התוצאה הייתה תרומות בסך $15,000, סכום שמספיק בקושי למימון התחנה לאורך יומיים או שלושה. תקווה נוספת לישועתה של מיר הגיעה בדמותו של איש עסקים בריטי בן 51 בשם פטר לווין, שהבטיח לשלם $100 מיליון תמורת ביקור של שבוע בתחנת החלל. בסוכנות החלל הרוסית כבר החלו כמעט לספור את הכסף בשעה שכתבות תחקיר בעיתונים מערביים שפכו מים צוננים על המדורה. לווין, טענו העיתונים, הוא נוכל מקצועי שנהוג להבטיח הבטחות גרנדיוזיות ולסובב בכחש את שותפיו העסקיים. הטענות האלה לא קיבלו גושפנקה משפטית רשמית ככל הידוע לי, אבל העובדה היא שלווין לא הצליח לגייס אפילו $10 מיליון כמקדמה על התשלום המלא, וגם העסקה הזו לא יצאה אל הפועל. באוגוסט 1999 עזב הצוות האחרון את מיר וחזר לכדור הארץ. בפעם הראשונה מזה למעלה מ-10 שנים נותרה התחנה לא מאוישת. אך דווקא כשהכל כבר נראה היה גמור, ומיר כבר הייתה עם פאנל סולארי אחד בקבר, כמאמר הקלישה, הופיע לפתע גיבור בלתי צפוי להציל אותה. וולטר אנדרסון היה איש עסקים אמריקני שעשה את הונו מעסקאות מוצלחות בתחום התקשורת, ובשנות ה-80 החליט להקדיש את זמנו ומרצו לפיתוח יוזמות פרטיות בתחום החלל. באותה התקופה, צריך לזכור, חקר החלל היה נחלתם הבלעדית של סוכנויות חלל ממשלתיות, ולא בכדי. שיגור של חללית מאוישת הוא עניין כל כך יקר עד שקשה אפילו לדמיין תרחיש שבו חברה מסחרית תוכל להחזיר את ההשקעה הנדרשת, שלא לדבר על רווח כלשהו. אף על פי כן, פעל אנדרסון ללא לאות לקידום חזונו, ובסוף שנות ה-80 מימן את הקמתה של האוניברסיטה היהודית ללימודי מקצועות החלל, שפועלת גם כיום ממרכזה שבצרפת, עם סניפים במדינות רבות ברחבי העולם. ב-1999 הקימו אנדרסון ושותף נוסף חברה בשם מירקורפ, במטרה לעשות דבר שלא נעשה מעולם. להפעיל את מיר כתחנת חלל פרטית ומסחרית, ללא תלות בממשלות או מדינות. המודל שעליו נשען אנדרסון היה המודל המקובל בעולם התעופה האזרחית. הפרדה בין מי שבונה את המטוס למי שמפעיל אותו ברמה העסקית. חברות כמו בואינג ואיירבס בונות את המטוסים, וחברות אחרות כמו אל על מוכרות את כרטיסי הטיסה, מעסיקות את הצוותים המקצועיים ומספקות אוכל נורא והיום לנוסעים. מירקורפ הייתה בבעלות משותפת של אנדרסון ושותפיו מצד אחד, ושל חברת RSC אנרגיה, יצרנית חלליות רוסית. חברת אנרגיה הייתה אחראית על תחזוקת התחנה ותפעולה, ואנדרסון ואנשיו ינהלו את הצד העסקי והמסחרי של הפעילות. אנדרסון עשה עבודה מעולה. בתוך חודשים ספורים הוא רשם עסקה מוצלחת. דניס טיטו, איש עסקים אמריקני, ביקש להיות התייר הראשון בחלל, ובעבור זה הוא היה מוכן לשלם כמה מיליוני דולרים. הסכם נוסף נחתם עם רשת הטלוויזיה NBC, שתכננה תוכנית ריאליטי בשם המטרה מיר, Destination מיר. כפי שאפשר לנחש, המטרה מיר הייתה אמורה להתנהל על פי הפורמט הקבוע והבלתי משתנה של תוכניות ריאליטי מאז ימי אדם וחווה בגן עדן. המשתתפים עוברים מבחנים, ואם הם נכשלים בהם, הם נבעטים החוצה. במקרה הזה, קבוצת המתנדבים הייתה אמורה לעבור אימוני אסטרונאוטים מפרחים, שבסיומם אחד מהם יזכה לטוס למיר. כששילם וולטר אנדרסון לסוכנות החלל הרוסית מקדמה של 7 מיליון דולר, הבינו הרוסים שהוא באמת מתכוון למה שהוא אומר, ונכנסו במהירות לפעולה. מיר כבר הייתה במסלול נמוך כהכנה לחזרתה ארצה, וחללית בלתי מאוישת שנשלחה אליה דחפה אותה למסלול גבוה יותר. באפריל של שנת 2000 נרשמה נקודת ציון היסטורית. שני אסטרונאוטים שנזכרו על ידי מירקורפ המריאו אל מיר בחללית רוסית, הפעם הראשונה שבה חברה פרטית שולחת אסטרונאוטים לחלל. הצוות שהה במיר 73 ימים, תיקן ליקויים שנתגלו בה והכין אותה לעתידה הצפוי כאולפן טלוויזיה ובית מלון לתיירים עשירים. לא כולם היו מרוצים מההצלחה הזו. תומכיו של וולטר אנדרסון טוענים שנאסא החלה להפעיל לחצים פוליטיים אדירים על סוכנות החלל הרוסית כדי שתנתק את קשריה עם מירקורפ ותפסיק את שיתוף הפעולה המסחרי. לא מצאתי שום סימוכין רשמי לטענות האלה, אבל על פי דיווחים עיתונאיים שונים, בנאסא היו מודאגים מאוד שמה הרוסים יהיו כל כך נלהבים לעשות כסף מיוזמות פרטיות בחלל, עד שינטשו את מחויבותיהם לתחנת החלל הבינלאומית. תיאוריית קונספירציה או שלא, מירקורפ נכשלה בסופו של דבר. אף אחת מהיוזמות העסקיות השונות לא יצאה אל הפועל, על אף שדניס טיטו אכן המריא שנה מאוחר יותר לתחנת החלל הבינלאומית והגשים את חלומו להיות התייר הראשון בחלל. שנים ספורות לאחר מכן נעצר וולטר אנדרסון והוא שם בהעלמת המס הגדולה ביותר אי פעם בתולדות ארצות הברית. הוא נידון ל8 שנות מאסר ויוצא לחופשי בימים אלה ממש. מירקורפ סגרה את שעריה בשנת 2003. ללא מימון וללא עתיד, מיר הייתה חללית מתה מרחפת. גורלה נחתם. אז איך הורגים תחנת חלל? עקרונית העניין פשוט, מאפשרים לה ליפול לתוך האטמוספירה ונותנים לה חיכוך עם האוויר, להתיך אותה ולפורר אותה לחלקיקים זעירים. אבל כשמדובר בעצם גדול וכבד כמו תחנת חלל, שום דבר אינו כה פשוט. סקיילאב, תחנת החלל האמריקנית, היא דוגמה מייצגת לכך. סקיילאב הייתה גדולה כמו שני אוטובוסים ושקלה למעלה מ-70 טון, ומהנדסי נאסה חששו שמא החיכוך באטמוספירה לא יהיה מספיק כדי להתיך אותה והיא פשוט תתרסק על כדור הארץ בשלמותה. נוסף על כך, בעקבות נסיבות שונות שלא היו בשליטתם, מהנדסיה של נאסה לא ידעו לומר בוודאות היכן על כדור הארץ טיפול תחנת החלל. צירוף גורמים זה הביא רבים לחשוש שמא סקיילאב תתרסק באזור עירוני צפוף. הסיכוי לכך היה נמוך מאוד, פחות מ-1 ל-1,000, אבל כמו תמיד במקרים האלה, כלי התקשורת ליבו את האש וסיקרו את הסיפור בהרחבה. בסופו של דבר, כשחזרה סקיילאב לכדור הארץ בשנת 1979, היא אכן התפרקה באופן חלקי בלבד. חלקים גדולים ממנה, כמו מיכל חמצן ענקי, שרדו את החימום באטמוספירה והתרסקו באוסטרליה, לא רחק מהעיירה קטנה בשם אספרנס. איש אמנם לא נפגע, אבל האוסטרלים החליטו להראות לאמריקנים מאיפה משתין הקנגרו, וכנסו את נאסה ב-$400 על השלכת פסולת באזור ציבורי. בנאסה התעלמו מהדרישה, אך ב-2009 ארגן די-ג'יי מקומי בקליפורניה מבצע גיוס תרומות ממאזיניו ושלח צ'ק לעיירה האוסטרלית שסוף סוף סגרה את החשבון בין 20 השנים. המהנדסים הרוסים שהיו אחראים על השמדת מיר כיוונו את תחנת החלל כך שתתרסק באוקיינוס השקט הרחק מכל מקום יישוב אנושי. אף על פי כן, חברת המזון המהיר האמריקני טאקובל ניסתה לתפוס טרמפ על חששות הציבור ויצאה בקמפיין שיווקי מקורי. טאקובל הציבה יריעת פלסטיק ענקית עם ציור של בול פגיעה במרחק של כ-15 קילומטרים מהחוף האוסטרלי. אם יפגע חלק ממיר המתרסקת במטרה, הבטיחה טאקובל, יקבל כל אזרח אמריקני שובר לטאקו בחינם. מנהליה של טאקובל לא טיפשים והם ידעו שהסיכוי לפגיעה הזו הוא אפסי, אבל רק ליתר ביטחון הם רכשו גם ביטוח. בסופו של דבר לא היה בו צורך. במרץ 2001 נשרפה מיר באטמוספירה בצורה כמעט מושלמת ורק פיסה קטנה ממנה נתגלתה בסופו של דבר באזור בוסטון שבצפון מזרח ארצות הברית. תם ונשלם סיפורה של תחנת החלל מיר. כשמספרים את סיפורה של מיר על כל התאונות והתקלות שהראו לה במוצאת השנים, קל לטעות ולחשוב שמדובר בכישלון. בפועל אין דבר רחוק יותר מהאמת. עצם העובדה שמיר שהתה בחלל 15 שנים רצופות והייתה מוישת כמעט ברציפות במשך כל פרק הזמן הזה, היא הישג טכנולוגי אדיר, הצלחה ששקולה לנחיתה האמריקנית על הירח. את ההישג המרשים הזה הצליחה לעשות ברית המועצות לבדה, בעזרת טכנולוגיה מיושנת כמו מחשבים אנלוגיים וחלליות משנות ה-70. לרוסים יש סיבה טובה להיות גאים במיר. קורותיה של מיר מרתקים גם מכיוון שהם משקפים את התמורות האדירות, חברתיות וטכנולוגיות שהתחוללו בכדור הארץ בשלהי המאה ה-20. מיר החלה את חייה כחלק מהמלחמה הקרה בין ברית המועצות וארצות הברית. היא נבנתה ותוחזקה על ידי מדינה, במודל הקלאסי של חקר החלל מאז ראשיתו. 15 שנה בלבד לאחר מכן היא הייתה ביתם המשותף של קוסמונאוטים רוסים ואסטרונאוטים אמריקנים שאכלו, שתו וניגנו בגיטרה יחד. זאת אומרת שהם לא היו עסוקים בכיבוי שריפות והישרדות. הצוות האחרון שביקר בה היה צוות אזרחי לחלוטין, ובישר את תחילתו של העידן שבו אנחנו נמצאים היום, עידן שבו חברות פרטיות שולחות חלליות אל תחנת החלל הבינלאומית, וצוותים מישראל ומהעולם כולו מתכננים להנחית רובוטים על הירח. כיום מרחפות סביב כדור הארץ שתי תחנות חלל, תחנת החלל הבינלאומית ותחנת החלל הסינית טיאנגונג 1, שתוכננו במידה זו או אחרת בעזרת הלקחים שהופקו במהלך שנותיה הארוכות של מיר בחלל. בין אם הראשון שיגיע למאדים יהיה אסטרונאוט אמריקני, קוסמונאוט רוסי או טייקונאוט סיני, סביר להניח שתהיה לו סיבה טובה להכיר תודה למיר ולקוסמונאוטים האמיצים שחיו בתוכה.
this house, we obey the laws of thermodynamics!